ראש השנה בפתחנו, שמגיע בימים אלו, מבחינה היסטורית אנחנו רואים כמה דברים מעניינים גם על חודש אלול וגם על ראש השנה. חודש אלול נזכרנו שמימי רצון לחדש את הקשר, שמה שהיה, מה אחרי חטא העגל, זאת אומרת היה מתן תורה, אחרי זה עם ישראל עבד את העגל, וזה נחשב להרעה גדולה ביחסים. ומשה רבינו עולה פעם שנייה להר סיני לקבל את הלוחות, והוא לא מקבל אותם. ופעם השלישית הוא עולה בראש חודש אלול, ונמצא שם 40 יום עד יום כיפור. עד הקדוש ברוך הוא התרצה לישראל וניתנו לוחות שניות. אז פה אני אומר את זה בהקשר שחז"ל מלמדים אותנו שחודש אלול זה ימי רצון לחידוש הקשר, לחידוש האהבה. אנחנו אומרים באופן כללי ימי רצון, אולי השאלה רצון למה? רצון לחידוש הישנות. רצון לחזור למצב של ההרמוניה והטוב שאנחנו בנינו אל השם. אחרי זה בראש השנה שנחשב ליום הדין. בראש השנה זה חג שהוא מאוד נכסה, זאת אומרת הוא מאוד נסתר. אין שום מקור שאומר שמה שאנחנו חוגגים ראש השנה הוא ראש השנה. אין מקור גלוי. מבחינת תודה רבה לך. לחיים ולברוכה. מבחינת החודשים, אז התורה, איך היא קוראת לחודש תשרי? קוראת לזה החודש השביעי? וגם, אנחנו יודעים שראש השנה, זה זמן, אנחנו יודעים שרוב החגים, הם מופיעים כשהירח מלא. ראש השנה זה החג היחיד שהוא כשהירח נחשף, שזה נקרא תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגים. לפי מסורת חז"ל, העולם נברא בכ"ה באלול, והאדם נברא בראש השנה. תכלית הבריאה זה בשביל בריאת האדם. ומה עושה האדם? הוא לומד להמליך את הקדוש ברוך הוא על מציאות חייו. אז לכן, ראש השנה עניינו זה המלכת השם בעולם. עכשיו, מה זה להמליך אותו? זה להמליך אותו גם על מציאות חיי, שלקשר את המאורעות שבן אדם עובר בחיי היום-יום, לראות בהם את השגחת השם עליו. זאת אומרת, כשאני מייחס את מה שמתרחש בחיי לדברים חיצוניים, זה בעצם לא לראות את הקדוש ברוך הוא בסיפור. יש תיאור שהמגיד ממזריץ' מלמד את התלמידים שלו את הפסוק, ושבת עד השם אלוקיך. ביתר דיוק נאמר, ושבת עד הוויה אלוקיך. בהתחלה כתוב את שם השם כפי שמופיע באותיות י' אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א', ואחרי זה אלוהיך. ושבת עד הוויה אלוקיך. את השם של הקדוש ברוך הוא שכותבים את זה י' אחרי זה א' וכולי, אז בגלל שזה שם קדוש אנחנו לא אומרים אותו כפי שהוא כתוב, אז אנחנו קוראים לזה שם הוויה, זה סיכול אותיות. זה השם, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא שמהווה את כל המציאות. ושם אלוהים זה גמטריה הטבע, זה כביכול, זה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא נגלה בטבע, שזה בהסתרה גמורה. שם הוויה, כדי יש כמה שמות לקדוש ברוך הוא. כל שם זה גילוי. באופני גילוי של האלוקות. וכמו שאחד קורא לשני, אז יש שם שקוראים לו בעבודה. יש שם, איך קוראים לאשתך?
איריס.
איריס. יש לך שם חיבה אליה?
לא.
מה הוא?
איריסי.
איריסי?
כן.
יופי. ולך איך קוראים?
ארנון.
ארנון, ויש לך שם חיבה אליו? איך קוראים לו?
ארני.
ארני, יפה. אז כשאת קוראת לו ארני, אנחנו יודעים שאת לא... זה לא פגישת עסקים, נכון? זאת אומרת, ארני זה גילוי של חיבה. ושמישהו קורא לך ארנון, אז זה חבר מהשכונה. וארנון זה הבוס. וכן הלאה, כל שם זה גילוי מסוים. אז שם הוויה זה השם שמהווה את כל המציאות. ושם אלוקים זה כאילו הגילוי של הקדוש ברוך כפי שהוא בטבע. אלוהים זה גמרתי הטבע, במשמעות שזה חוויה של הסתרה. אז אמר המגיד מזריץ' לתלמידים שלו, ושבת עד השם אלוקיך, עד הוויה אלוקיך, ששם הוויה שהוא מהווה את כל העולמות בגילוי, תמשוך אותו עד המציאות שלך הכי קטנונית, הכי על הקרקע. זאת אומרת שבתוך המציאות היומיומית תראה את שם הוויה. כי המציאות שלנו זה מציאות של הסתרה. הייתי בספר התניה, בפרק ממתת, אני לא רוצה להטריח אף אחד לחפש אם יש שם ספר תניה בארון ספרים. צד שני, אני כאן יכול לבקש מהשם יתברך, ריבונו של עולם, זמן לי ספר תניה, פתוח לפני. בכל מקרה, אם יהיה צורך, הרב גוגל מכיר את כל פרקי התניה. אני פחות אוהב לפתוח אותו, בקטע של השראה יש ערך לאותיות המודפסות. שבוע שעבר הייתי עם משפחתי בהופעה של יורם גאון, היינו בנופש בגולן, ומטעם מקום האירוח, מלון קנר, היה הופעה של יורם גאון. אז בני הקטן בן 3.5, מאוד שמח אבא, אני מאוד אוהב ללכת למופעה. אז למדתי שזו מילה שמשתפת הכל, זה מופע עם הופעה. אז היינו... לא, בסדר, אני יוצא את הרב גוגל, הוא בקי גדול, כפי שאמרתי, הוא גם פה, והרב גוגל גיליתי שהוא בקי רק כשיש קליטה. כשאין קליטה, הוא לא יודע מימינו... הוא לא יודע מימינו ומשמאלו. אז היינו במופעה. שם בהפסקה היה תפילת ערבית. אז היה, הבן שלי אומר לי, תראה מה זה. עמדו איזה 50 אנשים והתפללו ערבית, ואנחנו לא התפללנו אותם, רק ראינו את זה ככה בחושך, עשרות סמארטפונים מהירים וכולם... אפשר לראות בזה גם ברכה, כי... תחשבו ש... כמה אנשים... בסדר, יש לי את זה פה. אצלי זה מוכן, רק... אצלך זה נראה יותר טוב. עם כריכה ורודה, יש מעטים מספרי התניה ש... פרק ממתת. ממתת. אז תוכלי אלה... זה אומר בספר התניה ש... מה הוא אומר? הוא אומר שבכלל, הקדוש ברוך הוא שבאו לברוא את העולם, זה נקרא צמצום אחרי צמצום. זאת אומרת, היה אור אין סוף. פשוט אור בכל העולמות. עכשיו אנחנו יודעים ש... תודה לך. והאור, כמה שהוא יותר גדול, אין מקום לדברים נפרדים. כמה שגילוי של הקדוש ברוך הוא יותר גבוה בלי הסתרה, אז חוויית הנפרדות שלנו לא יכולה לבוא לידי ביטוי. כי בכל הישות הנפרדת שלנו יכולה להיות רק כשהאור הולך ומצטמצם. רואים את זה גם כן. היום עמדתי בשמש והייתי צריך לענות על הודעות בטלפון, ולא ראיתי כלום. זה ריבוי אור. האור לא מאפשר בשביל שדברים יכולים להתגלות, צריך לצמצום האור. אז אומר אדמור הזקן, אך דרך כלל הם שלושה מיני צמצומים עצומים כלליים לשלושה מיני עולמות. יש, מה זה צמצום? של צמצום אור השם, זה הסתרה. יש כידוע ארבעה עולמות שנקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. זה ארבעה מימדים של הבריאה. עולם הצילות זה אזור רוחני, גבוה, שנקרא כולו טוב. העולם הבריאה רובו טוב ומיותו רע, עולם היצירה מחצה על מחצה, ועולם העשייה רובו רע ומיותו טוב. עכשיו נגיד את זה עוד פעם, ואת המילה רע נחליף בהסתרה. שעולם הצילות כולו גילוי, עולם הבריאה רובו גילוי ומאותו הסתרה. יש איזושהי תחושה שנפרדות, כל זה מלאכים או נשמות, אבל האור שם הוא, אנחנו עוד לא משתכנעים מההפרדה הזאת. ועולם היצירה, חצי הסתרה וחצי גילוי, ועולם העשייה זה עולם שבו אנחנו חיים, הוא רובו רע. דהיינו רובו הסתרה, מאותו גילוי. וזה נקרא שקדוש ברוך הוא מצמצם את האור שלו רובד אחר רובד, עד שאנחנו ממש נשתכנע שאנחנו כל כך נפרדים, שלבן אדם תהיה בחירה, בן אדם יוכל לכפור, יכול להאמין. בעולם הצילות אי אפשר לכפור, זה לא בלקסיקון, רק בחוויית הנפרדות אפשר להשתכנע, אפשר לעשות דיון, יש אלוקים, אין אלוקים, יש, כי אנחנו בחוויית הנפרדות הזאת. אצל חסידים, היו כל כך הרבה מעמקים בנושא אלוקות, שפי מן אדם היה כל כך חי את נוכחות השם, שהיה שואל את עצמו אם הוא בכלל קיים. יש סיפור שהזכרנו אותו באחד השיעורים פה, על מנדל פוטרפס, אחד מחסידי חב"ד שהיה בסיביר הרבה שנים, שעולה לארץ, הוא היה מה שנקרא חסיד של פעם. הוא קצת, בהתחלה התגורר בגפו בכפר חב"ד, אז הישיבה שם שלחה כמה בחורים שיהיו איתו. והם, שני בחורים כל הלילה ישנו איתו. זה לפני השינה היה אומר להם, היה מספר להם סיפור חסידי. זה בכלל הנהגה טובה אצל חסידים. לפני השינה מספרים סיפור. גם מאחלים אחד לשני חלומות חסידיים. מאחל לכם חלומות חסידיים. ביידיש אומרים, החסידי שחלוימס. נשמע יותר טוב, נכון? חלומות חסידיים. ומה? לא יודע מה רציתי להגיד. כן, אחרי שהגיע הזמן לישון, אז הוא לא אמר להם, הגיע הזמן לישון. אמר, הגיע הזמן קריאת שמע שעל המיטה. והם הלכו לישון. אחרי איזה זמן אחד מהם התעורר, הוא שומע את רב מנדל בוכה. הוא מציץ מחור המנעול, רואה אותו יושב משידור. עם המילים, מתוך קריאת שמע למיטה בנוסח האריזל שמתחילים, שנוסח מתחיל, ריבונו של עולם, הריני מוחל. ככה זה הטקסט, הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקנית אותי, שחטא כנגדי. זה בכלל הסתכלות יפה שלפני השינה אנחנו עושים סגירת חשבון על היום שהיה. התחדשות אמיתית זה לשחרר את מה שהיה ביום הקודם. במיוחד בכל מה שקשור לכעסים. כשאני כועס על מישהו ולא סולח לו, אז גם עבור זה שאני מקפיד עליו זה לא טוב. אבל בעיקר זה גם קובל אותי אל העבר. זה קובל אותי אל האירוע שהיה. חלק מהיכולת לפרוץ קדימה בכלל, אני אומר את זה במאמר מוסגר, כי לא, זה לא המיקוד בשבילו הזכרתי את הסיפור, היכולת להגשים חלום זה גם היכולת למחול. זה גם כמין משחק מילים נחמד, שבמילה חלום יש חולם, לוחם, מוחל וחומל. וזה בעצם, זה לא רק משחק מילים, אלא גם כמין תהליך. אני אומר את זה בתמצות, יש לי חלום. אז התחנה הראשונה זה חולם, זה להיות נאמן לחלום, להיזכר בו, להאמין בו, להגות בו. אחרי זה לוחם. לוחם זה אחד שהוא לא נרתע מקשיים. לוחם אמיתי זה אחד שיודע מתי לסגת, וגם אחד שיודע מתי להתקדם. אחרי זה יש את המוחל. מוחל פה זה נאמר בהקשר של להגשים חלום. זה לא לדבר על אידיאל המכילה. כי כשאני לא מוחל, אני לא פנוי להתקדם אל האופק, אל אותו יעד ששם נמצא החלום שלי. כל כעס לא פתור, זה אומר שמשהו בי עדיין באותה התרחשות שהייתה. משהו בי בעצם לא פנוי לגמרי אל העתיד. והחומל זה הדרך למחול. כי הרבה פעמים אנחנו מאוד קשה למחול לזולת. קודם כל עכשיו אמרתי משהו כמין אגואיזם כזה, שסוד המחילה זה קודם כל בשביל עצמי. כי כל עוד אני לא מוכל, אני תוקע את עצמי בהתרחשות. אבל זה לא קל, גם אם נסביר לבן אדם שזה בשבילו, לפעמים הכאב הוא כל כך גדול. אז יש תהליך של חמלה לראות, להתחיל בעצם לראות את הכאב שעבר הזולת, שהביא אותו לכדי פגיעה כזאת. אז זה אמרנו במאמר מוסגר של העניין הזה, שלפני שהולכים לישון, להגיד ריבונו של עולם, הרי אני מוכל. זה בחירה שלנו. כמה שבן אדם לא מסוגל לסלוח על עוולות או דברים קשים שנעשו לו, צריך לדעת, קודם כל, זה המחיר הקר, הטכני, שמשהו בתוכו בעבר, אותו חלק בתוכו שמצוי בפגיעה מהעבר, זה אותו חלק שלא פנוי להיות בהתקדמות אל העתיד. זה המושג עבריין. מישהו שחי בעבר. זה עבר. וראיתי בשם הרבנית ימים המזרחי על משקל הסיסמה הפוליטית שהייתה באחת המפלגות, משהו חדש מתחיל, אז היא אמרה שהסלוגן שלה לימי אלול זה מישהו חדש מתחיל. ומישהו חדש, אני אומר את זה בהקשר של זה, כי זה יכול להישמע, זה יפה, זה מעלה חיוך, על מה זה מישהו חדש. כשיש בי את הכעסים על דברים שהיו, זה עוד לא מישהו חדש. אני ממש יכול לדמיין חוטים שקובלים אותי לזמנים עברו. בבקשה.
מה אם כשמוליסים לעשות את התהליך של המחילה ולא
מצליחים? בסדר, אני כרגע גם לא אומר טכניקות, אני לא יודע איך לעשות את זה.
זה נקרא גם עבריין?
עבריין, צריך לדעת, אין פה גנאי. כשאומרים עבריין זה יותר בשביל לעלות חיוך, כשאנחנו לוקחים את המושג עבריין כפי שהוא מוכר ממשמעות השפה היומיומית, ואנחנו אומרים, אתה יודע מה זה עבריין? זה מישהו שהוא חי בעבר.
כן, אבל זה קל להגיד, חמלה, נכון. לשמול, ולשחרר את המקום הזה, זה קל להגיד.
אבל
פשוט אי אפשר,
נכון.
כמה עבודה שאנחנו
עושים
על עצמנו, פשוט אי אפשר.
אני איתכם לגמרי, השיעור שלנו כוחו בתיאוריה שבו. מי שמחפש שיעורים מעשיים, אני רק אומר.
לא
מסכימה
איתך,
אמרת את
זה
גם
שבוע שעבר, מכאן
פנית את זה. כן, אנחנו.
זה הדבר הכי מעשי, למדתי כל כך הרבה דברים. מה שאתה מלמד מאוד מגשם.
בדיוק.
מספיק שזה
יושב. לפעמים כשאני שומע תיאוריה, אז אני, הנה למשל, שמעתי בשיעור, שכל עוד אני לא מוכל, אני לא פנוי להגשים את החלום, אז אני אומר, בסדר, בשיעור נתנו לי את המוטיבציה. עכשיו אני יכול ללכת לסדנאות, יש כל כך הרבה דברים שנאמרו בעולם, על איך לשכח למחול, שזה לא העניין שלי, יש כל כך, אני יכול לתת כותרות של שמות של שיטות, רק מה שיכול להיווצר פה זה את המוטיבציה. ואת להבין את הנקודה הזאת, שכל עוד אני שוכב את הכעס, זה לא בשביל לטעת בתוכנו רגשי אשם, זה לדעת שזה דבר שהוא מאוד משמעותי, שכדאי לרצות להכיר אותו. ואחרי זה לנסות ללכת ו... וללמוד עוד את זה. יש הרבה שיטות שעובדות בזה, אני יכול להגיד אחת מהן שאני הכרתי, זה לא אחת שקיימת. אני התוודעתי קצת לעבודה של ביירון קייטי על העניין הזה, שזה ממש עבודה מאוד מיוחדת. מה? מה את אומרת? נכון, נכון. זה לעורר את החשק, ללמוד אודות העניין. על כל זה פתחנו איזה חלון, שבשביל לספר משהו על רב מנדל. ואחרי גם שהזמינו אותי בדרמסלה לפני הרבה שנים, זה היה בסוכות של 98, לכינוס על הארעיות שבעולם. הזמינו את אחד מחכמי הטיבטים, קראו לו גשה דאבה, אדם מבוגר, ואותי לדבר על האימפרמננס, הארעיות, כי כל העניין של סוכות זה כאילו לגור בדירת ארעי. אחד הדברים שהזכרתי, את העבודה הזאת של לפני השינה, שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הריני מוכל, לכל מי שהכיס יקנית אותי, שזה גם שחרור של היום שהיה, כי זה בעצם הרעיות, אני מתייחס ליום שהיה כאל יחידת חיים שהייתה ואיננה. ואני בעצם מפנה את עצמי מחר להיוולד מחדש. אז גם זה, אפשר לקיים את זה במסגרת ריטואל טקסי יומי שכתוב בסידור לפני השינה, לעשות את זה חיצונית, זה גם בעל ערך. ואפשר ממש לעשות את העבודה הזאת. סיפרתי את זה לגשת דווה, זה היה קצת אירוע מסורבל, כי הוא דיבר בטיבטית שתורגמה לאנגלית, שתורגמה לעברית, אני דיברתי בעברית שתורגמה לאנגלית, שתורגמה לטיבטית. היו המון המון אנשים. היו אנשים שעליהם קשה ככה מכל מיני סיבות רגשיות להיכנס לבית היהודי בשגרה. אבל שמעו שגשת דווה מגיע, זה נתן הכשר. זה היה כל אלו שככה... אז הוא מאוד אהב את זה, את הדיבור הזה. ריבונו של עולם, הריני מוכל. זה אומר שגם אצלהם בבודיזם יש משהו דומה, רק במקום ריבונו של עולם אומרים, הו שלושת האבנים היקרות. אז בכל אופן, זה אמונתו. שלושת האבנים היקרות בבודיזם, אחד מהיסודות שם, שזה כמו שבעל שם טוב אמר שכל דבר ששומעים אפשר לקחת את זה לעבודת השם, יש את הבודה, את הסנגה ואת הדרמה. כאילו הבודה זה המורה, הדרמה זה השיטה, זה הדרך, והסנגה זה הקהילה. בעבודת השם, הוא כאילו אמרו שם שכל אחד שרוצה להתקדם הוא צריך את המורה, אבל לא מספיק המורה, הדרך, ולא מספיק הדרך היא גם להיות בקהילה של אנשים שהולכים באותה דרך. תראו, מה?
מה ההבדל הגדול? לא, סתם.
לא, אני אומר, שמה הכל נהדר, רק בלי השם יתברך. זה בסדר. כן, בכל מקרה... נכון, זה המילה עוד היא בלי... בסדר, כרגע אנחנו רק... זה לראות הנקודה הזו שהיא כביכול מינורית היא כל חיינו. זה שלושת האבנים העיקרות או ריבונו של עולם. אבל בכל אופן אני מזכיר את זה פה, כי בהשגחה פרטית שבבחינה שגם הוראה בעבודת השם יצא לנו להזכיר את זה, את שלושת האבנים העיקרות, שניקח את זה למילים יהודיות, ניקח את זה בהשראה ונאמר, תודה למי שהגה אותם, זה קשר עם צדיק. מורה. אבל זה לא מספיק, צריך דרך וצריך קהילה, זה להיות בקשר עם אנשים שהולכים באותו עניין. זה כל כך משמעותי. והרבה פעמים אנחנו בקשר רק עם אחד מהמשולש. אם יש בן אדם שאין לו לא קהילה, לא דרך ולא צדיק, ויש אחד משלושתן, לפחות תדעו מה השאיפה, זה גם מהחידושים הגדולים של תורת החסידות, יש לנו את השם יתברך. להיות בקשר עם הצדיק. להיות בקהילה. וזה עבודה מאוד משמעותית להיות ביחד. ואני אומר, עצם זה שאפילו שאנחנו פה מתאספים בצוותא, זה, או בכלל, כל פעם שבן אדם יוצא מהבית, הולך לשיעור, הולך לזה פעילות, לדעת שזה ממש עניין גדול ונפלא. אני לא זוכר אם הקראתי לכם, למי שמתמיד לבוא לשיעורים, על אותה בחורה שכתבה לרבי מלובביץ' שהיא בדיכאון. הקראתי מכתב כזה בשבועות האחרונים. האם ידעתם שיש מציאות כזו שבחורה יכולה להיות בדיכאון? לא יאומן. זה אחד הדברים שאני לפעמים, אני מאוד אוהב לקרוא את האיגרות של הרבי מלובביץ', שבשונה מהספרים המסודרים שלו, של השיחות או של המאמרים שלו, אז האיגרות, אני קורא לזה הכתבים האזרחיים של הרבי. זה בעצם דברים שהוא כותב לעמך ישראל. כותבים לו קצין בצבא, או איזה רב קהילה, או מורה בבית ספר, או עקרת בית. מכתבים אישיים, והרבי עם כל גדולתו, מוצא זמן לענות לה, למי שפונה אליו, והאיגרות הללו, היום, הם התפרסמו בעיקר בקטע המיסטי, שבן אדם שואל שאלה ומכניס באיגרות קודש. רק במקור הם הודפסו, בהוראת הרבי, כספר שיש עניין להכיר אותו בצורה מסודרת, כי זה בעצם ללמוד על ההתייחסות של הרבי לנגוון נושאים. בחלק מהזמן יש לי קביעות בספר הזה של איגרות קודש, אני מתקדם יום אחר יום כסדר. זה גם משהו שאני מאוד אוהב אותו, זה להפרעות קשב וריכוז זה נהדר, כי כל עמוד זה נושא אחר, ארץ אחרת, סיפור אחר, אנשים אחרים. וגם... אני מדלג. וגם... גם מלמד אותי מה של ההתייחסות שלו. למשל, הרבי מאוד רוצה שכל אחד יהיה לו לימוד יומיומי של קטע קצר בחומש, קטע קטן בתהילים וקטע בתניה. ראשי תיבות חיטת. זה פרשת השבוע שמחולקת לשבע, אחד משבעה, כאילו כל יום. כשפותחים את החומש, אז יש יום ראשון, קוראים מראשון עד שני. זה הכל זה... מנה סבירה. אם הפרשה היא גדולה, כל יום שביעית. תהילים זה חלוקה לימות החודש, ותניה זה חלוקה לימות השנה. עכשיו, הרבי מאוד רצה לשווק את זה, נקרא לזה, בשפה מודרנית. עכשיו, הוא לא כותב לבן אדם ממכתב, בבקשה, כדאי לך ללמוד חיטת כל יום, זה מאוד חשוב. הוא מסתמש בנוסח, הוא בוודאי שמע מתקנת לימוד חיטת ולומד זאת, ועל כל פנים, מכאן ולאבא ישמור זאת. הוא כותב תמיד בוודאות כזה של אמונה בשומע, הוא בטח שומר על... יש לו כמה לשונות שהוא חוזר על זה. זה ממש חזק לקרוא איזה לימוד זה, הוא לא? הוא בוודאי שומר, הוא בטח יודע. נו, ומכל פנים, מכאן ולאבא. אז עבורי זה ממש כיף, אני אפילו קורא את זה עם מרקרים, יש לי ארבע צבעים, אין שיטתיות בצבעים, משהו שנוגע בי, או לפעמים גם אומר, עיין במשהו, אז אני פותח, אם יש... זה ממש מרתק.
את מה מותר עליהם במרקרים?
כן.
בתוך האיגרת?
כן. את רוצה שאני אראה לך את הספר הצבעוני שלי?
אז מה? כמה יש לך?
יהיו כאלה שיגידו, יש לי שיריבו גבל.
יש הרבה, אבל בחרתי אחד מהשנים הראשונות. כשאני אגמור אותו, אני אתחיל עוד אחד. רעיון הוא קביעות כל יום. עבורי זה מרתק. מצד מה? מה נראה לך לא מתאים בזה? תראי, לפעמים אנחנו אומרים, ספר יקר וכולי, אבל אנחנו מוצאים...
לי זה נשמע בסדר.
אדרבה, זה נראה לי... אני אפילו מתפאר מזה, אני מדפדף, אני אומר, וואי, איזה צבעוניות. כאילו, אני מדפדף בדפים שעברתי.
אם אני אומרת, זה
זה היה רק הכנה לספר לכם שאני עומד להקיא לכם איגרת, אמנם היא לא מתוך איגרות קודש, אבל זה מהחוברת הזו שמוצאים, שזה חוברת לימוד שבועית, שיש בה את כל מה שצריך כל שבוע לתקנה הזו. וזה של פרשת כי תצא, לפני שלושה שבועות כבר. והייתה פה איגרת שמאוד נגע בי, ובשבת הזו של פרשת כי תצא הייתי באומן, אצל רבנו הקדוש, והשארתי את החוברת שם. אבל אחרי זה רציתי לקרוא את האיגרת הזו שנגע בליבי, אבל זה כבר השארתי באומן, נכנסתי לזה בית כנסת לחפש בגניזה, איפה שאנשים משאירים את כל הדברים הישנים, ומצאתי את זה, להביא לקרוא את זה. אז זהו, אבל מאז כבר עברו שבועיים ולא זרקתי את זה. ברכה ושלום. מאשר ענייני קבלת מכתבה בלי זמן הכתיבה, בו כותבת אודות מצב רוחה וכולי. זה נשמע עמום, מצב רוחה וכולי. מה לדעתכם היא כתבה לו? מצב רוחה וכולי. כמדומה, כבר כתבתי זה כמה פעמים, שלפי דעתי, וכן ראיתי גם במוחש, כל אדם מבלי יוצא מן הכלל מדיני הוא בטבע. המילה מדיני זה מילה קצת ישנה, הרמב״ם משתמש בה זה חברתי. זאת אומרת, כל אדם הוא חברתי. אף שכמובן לא כל אחד במידה שווה. וכשמשתדלים להתנהג הפך טבע זה, זאת אומרת שבן אדם סוגר את עצמו ולא מגיע בחברה, מובן שזה מביא לידי תסבוכת וכיוצא בזה. ובאלה שמאיזה סיבה שתהיה, קשה עליהם ההתערבות עם בני אדם. אם יש קושי נפשי שבן אדם מסתגר, סוג של דיכאון, הרי אין עצה כי אם על דרך לימוד השחייה במים, שזהו אי אפשר לפני הכניסה במים, אפילו כשעומד בסמיכות לשפת הנער, ועליו לקפוץ במים, ואז בדרך משל יתחיל לימוד עניין השחייה, וסוף סוף ילמדנו. מה הוא רוצה להגיד במשל הזה? שאפשר לדבר על החשיבות לבוא בין אנשים, לצאת מהבית בהסתגרות, ויש לבוא בפועל, להתגבר על הדיכאון הזה. הוא אומר, וכל אריכות המחשבה בעת עמידתו על שפת הנער, איך ומה ובאיזה אופן ילמד לשחות, אין בזה תועלת, כי אי אפשר לימוד הנעל אלא במים. באותו יום שקראתי את זה, אבל שם אתה אומר כל דבר הוא בהשגחה פרטית, זה רמז לכל אחד מאיתנו, הילדים ביקשו ממנו, זה עוד החופש הגדול, ביקשו ממנו ללכת לבריכה. חברתי שוב עדת, זה שכונה של שילו, יש הבריכה פתוחה כל... אמרתי, לא בא לי עכשיו לראות אנשים, גם יש את המצב רוח הזה לכולנו, כאילו עזבו אותי עכשיו. יש פעמים שבן אדם מסתגר שזה זמן טוב של התקרבות לעצמו של לימוד, אבל יש זמן שזה סוג של ירידה, צריך לעשות את ההבחנה ביניהם, יש זמן שזה בונה אותנו, השעות, אבל זה היה מהצד הנמוך. עזבו אותי, תניחו לי, תנו לי ל... ופתאום אמרתי, אני קורא את האיגרת הזו, אמרתי ריבונו של עולם, יש לי הזדמנות נדירה ליישם גם את המשל וגם את הנמשל. אמרתי להם, חבר'ה, קדימה לבריכה, הם לא הבינו, כי לפני זה הם אומרים, אמא, אבא לא רוצה ללכת לבריכה, אבא לא רוצה לבוא איתנו. ולא הבינו, תוך זמן קצר מה קרה, אמרתי, היום זה בשבילי, כי יש מי שחווה את זה מה שנקרא כתופעה כללית, ויש גם ביחסיות לאותו יום. הלכתי לבריכה והייתי, מה זה חוותי? כל מי שראיתי, אלן, מה ענייני? קפצתי למים, תחרויות, צחוקים. במובן הזה, שאמרתי, כמו שאתם אומרים, זה המשל והנמשל ביחד. והוא ממשיך ואומר, ולאחרי בקשת סליחתה, כנו בדיוק בהנוגע אליה, אשר במכתבה מביאה טענות לחיוב ולשלילה, בעסק שיהיה כרוך במסיבות בני אדם חברתי. כנראה כתבה לרבי למה טוב לה להיות בין אנשים ולמה לא טוב לה. למה זה בעייתי ולמה... אומר אלא שהשקלה וטריה בזה, זאת אומרת הדיון בזה, בישיבתה בחדרה או בדלת אמות שלה. מובן וגם פשוט שאין כוונתי להטיף מוסר. אלא לנסות עוד הפעם, אולי יועילו דבריי על כל פנים בפעם הזאת, אשר תקפוץ לתוך איזה עניין שבא על כורחה. על כל פנים בימים הראשונים תהיה בין בני אדם מחוץ לביתה. אני התרגשתי לקרוא את זה, כי מתוך הטקסט מובן שזה לא מכתב ראשון של הרבי אליה. כל אחד מכם שמע במה הרבי היה עסוק, עם ישראל על הכתפיים שלו, והוא פונה אל אותה בחורה, ובאיזה עריכות הוא כותב לו, לא מכתב ראשון. אבל זה בעצם מכתב שכל אחד מאיתנו יוכל לפגוש אותו. הוא אומר לה, ותקוותי חזקה, שבמשך זמן לא ארוך לא תצטרך עוד לבעל כורחה. ותראה רוב העניין ורוב התועלת גם בשביל זולתה של חברת בני אדם. אומר לה, לא רק לך יהיה טוב, גם האנשים שתפגשי ישמחו בנוכחותך. זה לא רק ריפוי עבורך, הרי סוף סוף יש לך אור וטוב להביא. ולכן אני מוכיר מאוד את כל מי שבא לשיעור, או לכל שיעור. ואם אנחנו אומרים, אפשר לראות את השיעור באינטרנט, אפשר לראות בבית. אז פה הנושא הוא, זה לא הדברי תורה שנשמע או רעיונות, זה גם. ואני אומר שתדעו שיש ערך רוחני, דו דווקא שיעור זה, כן? זה כל שיעור הוא. לצאת מהבית מיוחד ולבוא. וצריך להניג שההתאספות בשעה מסוימת, פטפוט בצוותא בעשר דקות הראשונות, זה חלק מהעניין, זה חלק מתורת החסידות. משר, לא לחינה נברא האדם בטבע להיות מדיני, להיות חברתי. ונפלאים דברי רבותינו ז"ל, אשר הוראה הם להלכה למעשה בחיי היומיום, אשר כל דבר שבקדושה הוא דווקא בעשרה. חז"ל תקנו את העניין שמניין, יהודי רוצה להתפלל שיהיה ביחד בעשרה. לא רק רבים סתם, אלא רבים בשלמות. וידוע גם כן פתגם החסידות הנאמר בשם כמה מגדולי התורה והחסידות, אשר גרוע יותר להיות יחידי בגן עדן, מאשר להיות וכולי, מתנוך אידן צוזמן. ככה הוא אומר, גרוע יותר להיות יחידי בגן עדן, מאשר וכולי. הוא לא רוצה להגיד את המילה, גנום, אם... עם יפה, מתנוך אידן, מה זה נוך אידן? עם עוד יהודים צוזמן. ויחד, תכירו מילה ביידיש, צוזמן. עכשיו הסיום של המכתב, ובהימצאנו בשלהי חודש אלול, הוא חודש הרחמים, רחמיו של הקדוש ברוך הוא שאין בלי גבול, יהי רצון שתתחיל לטבה, הזזה מוחלטת לטוב, איזה ביטוי, הזזה מוחלטה לטוב, ותבשר טוב בזה. הרבי מזמין אותה לכתוב לו, להוסיף ולכתוב, תראו איזה דבר מרגש זה, תבשר טוב בזה. אז תדעו שכדרך הבעל שם טוב, כל מי ששמע היום את המכתב הזה, זה מיועד, אמנם הוא נקרא בלשון נקבה, זאת אומרת, על הוא מופנה אין לגברים ואין לנשים כאחד, לדעת איזו ברכה יש בזה לצאת מהמקום הזה שאנחנו רוצים לשקוע. תזכרו את ההבחנה, שיש לבד שעניינו למלא מצברים, ויש לבד שזה נפילה, ולהיות כנים שיש מלבד שפשוט לא חשוב מה, זה כמו לקפוץ למים, לצאת לשיעור, אחרי זה לראות אם הוא היה מעניין או לא, אם היה כדאי לצאת מהמקום. וכל זה היה, התחלתי לספר לכם על רב מנדל. שרייני מוחל. הוא ראה אותו בוכה. ואז... זה היה בשבילם אירוע מסיר לראות אותו ככה אומר את זה ובוכה. כמובן הם הציצו מחור המנעול. וחיכו. יש משהו שכתוב לך שם שאת רוצה לספר לנו?
עדית ליכטנפלד, הבת שלך צלצלה וביקשה שתזדרזי לחזור הביתה.
נו, תארי לך שהיית מקבלת את זה לפני שקראנו את האיגרת. עכשיו קיבלת את האיגרת, זהו, אפשר לחזור הביתה, זה...
לא בא לי.
וקיבלת באותו שיעור גם איגרת מהרבי וגם איגרת מביתך. אז הוא חיפש את ההזדמנות, אחד הבחורים נשאל אותו, את רב מנדל, אז הייתה איזו התוועדות חבדית, ושתו לחיים. רב מנדל היה במצב רוח טוב. אחד הבחורים שאלה אותו, רב מנדל, שאומרים לפני השנה ריבונו של עולם, הרייני מויכל, זה בהגעה החסידית, כן, זה לא הרייני מויכל, זה הרייני מויכל, אז מה צריך לכוון, על מה להתכוון? זה השביר לו על חשיבות המכילה, שגם כפי שאנחנו כלפי הזולת, ככה השם יתברך עלינו. גם צריך להזכיר את העניין הזה שסוד גדול שבן אדם יסלח לעצמו על שגיאותיו וטעויותיו. רב זנסון אמר לי על הפסוק שכתוב, הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, בפרק למד בתהילים. כתוב שם, הפכת מספדי למחול. מה זה מספד? מתי אנחנו מספידים בן אדם שאין לו כבר עתיד? בן אדם שמת, אז הספד זה לתאר את הטוב שהוא עשה. יש אישור?
יש
הסכמה. טוב, בטח זה יהיה כדאי לו לתינוק, כי תבואי אחרי זה עם כזה לב פתוח, כזו אהבה. מה המשפט האחרון שאמרתי? מה זה המושג הספד? הספד זה לדבר על העבר. לפעמים בן אדם מספיד גם את עצמו. הספד, במובן החיובי, זה להגיד דברים טובים על מי שמת. אבל יש פה גם את המובן, הספד זה מישהו שכבר אין לו עתיד, זה רק עבר. גם כשאדם מספיד את עצמו, אז הוא מספר על רגעים יפים, על רגעים רומנטיים, על רגעי נוסטלגיה, אבל הוא חווה... אם בן אדם רק מספר כל מיני אנקדוטות מעבר, הוא מדפדף באלבומים, הוא מרגיש שמשהו חסום בפני העתיד. זו חוויה מאוד כואבת, כי יש אנשים שהם בחוויה הזו של הספד לעצמם. בן אדם שהוא בחוויה של הספד, הוא כביכול בכזה צער שהוא לא רואה עתיד. כביכול הנתונים של החיים, לא, אין לו אופק. אז דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא, הפכת מספדי למחול. את חוויית ההספד הפכת לריקוד. ריקוד זה זרימה, ריקוד זה אופן פתוח. פיתחת שקי, שק זה גם לבוש של צער, של הספד, של אבלות. פיתחת שקי, זה הכוונה, הורדת ממני את השק, ותעזרני שמחה. אזור זה חגורה בלשון התנ"ך. כאילו שמת לי במקום שק, הלבשת אותי בחגורה שנקראת שמחה. רבי זנסון אמר, על פי חסידות, הפכת מספדי
למחול לי.
היום דיברנו על למחול, אמר רבי זנסון שיש את הנקודה של למחול לי. יש לנו לפעמים את השגיאות, את המקומות שאנחנו באמת, מה שחוסם אותנו, שאנחנו לא סולחים לעצמנו. החלטות שקיבלנו, בחירות שבחרנו, שאנחנו ממשיכים להאשים את עצמנו, לא רואים שם את ההשגחה. כביכול לפעמים יותר קל לסלוח לשגיאה של מישהו אחר. אבל כשזה שגיאה של... כי בשגיאה של מישהו אחר, אני יכול להכניס שם דיבורי אמונה. זה גם לא קל, זה גם צריך עבודה. אבל להכניס דיבורי אמונה שכך עצה השם בשגיאה שלי, זה הרבה יותר קשה. ובהאשמה האישית, זה ממש חסימה. אומר, הפכת מספדי למחול לי. כשבעצם כשאני מסכים למחול לעצמי על השגיאות, על הבחירות הנוחה שעשיתי, אני פנוי להתקדמות. כל אופן, הייתה סיטואציה. כן.
אפשר להוסיף מחשבה על מה שאמרת?
כן.
שמספד, שפה זה סף ודלת. וסף זה גם אותיות סוף. הסף זה עם פתח, וסוף זה עם חולם. אז ברגע שאתה עושה את הפתח, את הפתיחה, אז יש את החולם. והחולם זה תהיות כמו כהן.
תודה רבה לך. וכאן בזכות... גם בזכות ההערה שלך באלף, הייתי פנוי לשתות בניחותה. לחיים, לחיים. זה מה שנקרא רמת כוסית לכבוד השנה החדשה עם מים צלולים. לחיים, לחיים. אז הוא שאל את רב מנדל, הייתה התוועדות, שתו קצת לחיים, לחיים, לחיים. זה כל היום שנה טובה מתוקה. אז אמר לו רב מנדל ש... אומרים, רבנו שלם, ראיני מוכל, למה מתכוונים? אז הוא הסביר לו את העניין של... עניין גדול, למחול, לפני השינה, ויכול. הרחיב. ואז הוא שואל אותו, רב מנדל, אז למה בוכים כשאומרים את זה? אז מנדל מסתכל עליו ככה במבט נוקב, ואומר לו, הצצת איפה שלא צריך להסתכל. כי הם הציצו בחדר שהוא היה סגור. אבל הוא אומר, אם שאלת, אני אגיד לך. כשאני התחלתי להגיד את המילים, ריבונו של עולם, הרייני מוכל, כשאמרתי את המילה הרייני, אמרתי, מי זה בעל הישות הזה, בעל האגו הזה שאומר הרייני? חסידים לפעמים היו בכזה ענווה, בכזה ביטול לאור אינסוף, שממש לא חוו את עצמם כנפרדים. הייתה מדרגה, זה אומר, זה כאב לו שהוא אומר הרייני וחווה את עצמו כנפרד. יש בדיחה כזו, בתקופת בעל התניא היה מחלוקת חריפה וכואבת בין חסידים לשאינם חסידים, עד כדי שלפעמים המתנגדים, זה היה מאוד כואב. היום לא נותר מזה, כמעט. אז מסופר שהגיע פעם איזה חסיד לעיירה של מתנגדים, והיו שם חבר'ה צעירים שממש רצו להחטיף לו. חשדו בו שהוא חסיד. אמרו לו, אתה חסיד או מתנגד? אומר, מתנגד, איזו שאלה? אז אמרו לו, תאמר משהו על החסידים. אז אמר, תאמר מה ההבדל בין חסידים למתנגדים? אז אמר, אני אגיד לכם. חסידים חושבים כל היום על עצמם. והמתנגדים חושבים כל היום על הקדוש ברוך הוא. אם היו מבסוטים, אמרו, אתה משלנו, אתה... כשהוא חזר הבית, ישב עם החבורה שלו, עם הסנגה, כן? ושמעו מהסיפור הזה, אמרו, מה זה הדיבור הזה? אז בואו אני אסביר לכם. חסיד, דבר אחד ברור לו, שיש השם בעולם. עכשיו הוא מנהל דיונים, האם אני גם קיים. אז הוא באמת חושב על עצמו, אני קיים, לא קיים. זאת אומרת, השם זה ודאות, עכשיו הוא מנהל דיונים. אם זה אשליה או זה אמיתי. אומר, המתנגד, ברור לו שהוא קיים. עכשיו הוא שואל, יש הקדוש ברוך הוא, איפה הוא? זה היה ניסוח, שחסידים כל היום חושבים על עצמם. אבל צריך להזכיר שהזכרתי את זה לא לדבר בגנות של מישהו, אלא להעלות את השנינה הזאת. זה לאו דווקא, כי מתנגדים וחסידים זה הכל עניין פנימי בתוכנו, זה לא קבוצות אתניות. אז אמר לו שאמרתי, הרי אני אמרתי, מי זה בעל הגאווה הזו שמחזיק מעצמו כדמות, הרי אני. בכל אופן, זה בפרק ממתת בתניה ש... לא הספקנו לקרוא ממנו הרבה, אז הוא אומר שיש שלושה מיני צמצומים. ואז הוא אומר שיש את שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. בדרך כלל חשבתי שזה שלוש רמות של צמצום. הוא אומר, זה בעצם, זה סוגים שונים של הסתרת אור השם. בכל אופן, מה שאומר בעל התניא, שקדוש ברוך הוא מצמצם את האור עוד ועוד 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 ועוד, והשיא של החושך, חושך זה הכוונה היא היעדר אור אלוקי, זה גוף האדם. בשביל שמה שנקרא כיתרון האור מן החושך, שבן אדם מתוך המציאות החשוכה, החומרית, האחורה, שמסתירה על אור השם, הוא יגלה אלוקות. וזה בעצם כל הסוד של ראש השנה שנמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. של... הוא אומר, זה ממש התכלית של ההסתרה. הוא אומר, ותכלית כל הצמצומים, זאת אומרת, זה הסתרה, מתחת, עוד הסתרה ועוד הסתרה, ותכלית כל הצמצומים כדי לברוק גוף האדם החומרי. ולהקפיה לסיטרה אחרה, זאת אומרת, לקפות, תקראו לזה את ההסתרה, ולהיות יתרון האור מן החושך. בעלות האדם את נפשו האלוהית והחיונית ולבושיה, וכל כוחות הגוף כולם להשתת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך הסתרה, עכשיו, הסתרה זה לא רק משהו חומרי, גם עצבות זה הסתרה, גם דיכאון זה הסתרה. גם חוויות נפשיות שאין בתוכם אור השם, זה גם הסתרה. בתוכם להעלות את זה. רבי נחמן אומר שכתוב ששון ושמחה ישיגו ונס שיגון והנחה. אומר, יש בן אדם שהוא בעצבות, שהוא הצליח להניח את העצבות בצד ולחזור לשמחתו. הוא אומר, זה מדרגה נמוכה. המדרגה היותר גבוהה זה לקחת את היגון בעצמו ואותו בעצמו להפוך בשמחה. יש לפי משהו מעיק עליי ואני עוזב את הדבר המעיק ומשתחרר לדרכי. רק הדבר המעיק לא... התמרתי אותו, אלא, ברוך השם השתחררתי, יש מדרגה יותר גרועה, שהדבר עצמו הופך להיות משהו בעל ערך. יותר משנאמר, לא נאמר. על זה נאמר קצת, זה גם טוב. ואני מודה לכם, מודה לשם דבר שיתאפשר לי היום לאחר. כי האיחור לפעמים יוצר איזשהו עניין, לא לעשות מזה אידיאולוגיה, כן, זה לא היה בבחירה, זה היה בעל כורחי. אז לפעמים רואים ברכה כזו להגיע, אנרגיה מרוכזת, ישיבה בצוותא, משהו טוב התרחש בדקות הללו של האיחור. אני נזכר גם שרציתי לומר לכם איזה וורט ששמעתי מהרבנית ימימה מזרחי, שאמרתי אותו בתחילת השיעור, אם אמרתי אותו, אתה זוכר? מפלגה, פוליטיקה. זה מעניין, תראו כמה אפשר להתחדש. אם היה עכשיו עוד חלק של שיעור, היא אמרה, עם קודם להגיד, משהו חדש מתחיל, מישהו חדש מתחיל. ובעל התניא כותב שבליל ראש השנה כתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה עד אחרית השנה. יש השגחה פרטית בכלל בעולם, ובמיוחד בארץ ישראל, ועל יושבי ארץ ישראל, וכותב בעל התניא באיגרת הקודש י' שכל שנה, בליל ראש השנה, מסתיים האור של השנה שהייתה, ומגיע אור חדש לעולם. עכשיו שימו לב, יש אורות וכלים. כלים זה כביכול המציאות החיצונית הגשמית. האור זה ההתכוונות הפנימית. אז הוא בעצם אומר בעל התניא, מה מתחדש האור? העולם כמנהגו נוהג בחיצוניות. התוכן הפנימי, ההתכוונות הפנימית היא, היא מתחדשת. הוא אומר את זה בהקשר שהרבה פעמים בן אדם בתחושה כזו רוצה להתחדש, הוא מתכנן איזה ניפוץ של החיצוניות הקיימת. הוא אומר, שינוי המציאות הקיימת יכול להיות תוצאה של הענות לאור החדש. כל אופן, איננו כבר ביכולים. שיהיה לנו אור חדש, הסכמה לקלוט את האור הזה, ושמחת הלב להיות מישהו חדש שמתחיל. מתחיל בשנה החדשה עם כל הטוב שהיא מביאה איתה. תודה על הקשב. וגמר חתימה טובה אצל האשכנזים אומרים בהגה היידישית גמר חסימתויבה, שיגמרו החסימות. לילה טוב.